מסודר לפי הסדר. מתחיל מאור ליר ד' בעיקר הדינים עד לליל ט"ו. מתחילים עם בדיקת חמץ וביור חמץ, ומגיעים דרך זה להכנת הצו, מרור, ואז שחיטת ואכילת הפסח, ואז השיא זה ליל הסדר. פרק ראשון כאמור בענייני בדיקה וביטול, וקצת לא נכון להגיד בענייני בדיקה וביטול, כי המשנה עוסקת רק בבדיקה, וזה דבר מאוד מעניין. יש שני דברים שצריכים לעשות, בדיקה וביטול, והמשנה מזכירה רק את הבדיקה. כמובן השאלה צריכה להיות עד כמה זה אומר שהבדיקה יותר חשובה, פחות חשובה. יש לנו מעט זמן, אבל אנחנו רוצים להקדיש את זה לנושאים המרכזיים כאן, וזה בעצם בדיקה וביטול. אז השבוע אני חושב נעסוק בבדיקה, ושבוע הבא נעסוק בביטול. אוקיי. קצת קשה לעסוק בדברים האלו, כי מדובר בכל הפרק, בכל המסכת וזה. אז מצד אחד אנחנו נתחיל בדף ב', מצד שני, כדי לעסוק נכון בבדיקה, צריך לראות הרבה גמרות, וזה ייקח קצת מאמץ מכם, להסתכל בגמרות, לראות בדברים, לעשות חזרה, ומי שיעשה את זה נכון, כשנסיים יהיה לו איזה ראייה כזו, מי שלא, אז ילך לאיבוד. אז זה לא מקרה רגיל של לימוד, אנחנו לא לומדים סוגיה מסוימת, אנחנו לומדים את המרחב. אבל כפי שאלעזר אמר, כיוון שכולם הראו בפורים שזה מה שרוצים לעשות, אז עברנו את המבחן, אז עושים את זה עכשיו. אוקיי. שנה ראשונה במסכת, יש שני חלקים, צריך לשים לב לזה. החלק הראשון זה מתי ואיך עושים את הבדיקה. אור ל-14 בודקים את החמץ לאורנר. ומעניין מאוד שהוזכרו דווקא הלכות אלו של בדיקת חמץ. יש הרבה הלכות של בדיקת חמץ. הזכרנו את שאלת העיתוי ושאלת במה משתמשים כדי לחפש. אורנר. מעניין. החלק השני עוסק במקום, איפה בודקים. ומה שמוזר פה על המקום זה שמתחילים עם הלא לפני הכן. לא אומרים איפה צריכים בדיקה, מתחילים עם איפה לא צריכים בדיקה. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. מעניין? אז ממשיכים. ובמה אמרו בית שרוב במרתף, מקום שמכניסים בו חמץ, מחלוק שבית שמי בית הילה. טוב, יש פה דין שצריכים לבדוק מקום שמכניסים בו חמץ. וזה דבר מחודש. אני אומר מחודש משני הכיוונים. קודם כל, למה בכלל צריכים? מקשים פה הראשונים והאחרונים, יש את זה בפני יהושע, כולם מביאים את זה בפני יהושע, כי היה להם בפני יהושע, אבל האמת היא שרבינו דוד, זה תלמיד של הרמב"ן, רבינו דוד בונפיד, רבינו דוד כבר הקשה את הקושיה הזאת, הוא שואל, זה ספק ספק. ספק אם הכניסו שם חמץ, וספק אם השאירו שם חמץ. למה צריכים בכלל לבדוק? הצלח, הפירוש של הנודע ביהודה, המסכת אותה שעס, הוא מקצין עוד יותר, מקשה לפי הרמב״ם. כדוע, לפי הרמב״ם, ספק דאורייתא לכולה. אז עוד יותר תמוה שהתורה מקפידה כאן. רבנו דוד, כאמור, רבנו דוד תלמיד של הרמב״ם, הוא אומר פה דבר מאוד יסודי, שאנחנו עוד נחזור אליו, אבל אנחנו צריכים להבין את זה. הוא אומר ככה. הוא אומר, לא משנה, רבן דוד אומר שם הרעבד שבדיקת חמץ על הספק נתקנה. בכל הבתים הצליחו אותם בדיקה בבני ספק חמץ ששם, בבני שנשתם שהוא שם חמץ. אומר רבן דוד, יש פה דבר מחודש. בדרך כלל התורה מדברת על דברים ברורים וודאיים. יש חריג בבדיקת חמץ שיש פה דין שנתקנה על הספק. למרות שיש רק ספק, למרות שלפי הרמב״ם בדרך כלל כשיש ספק מכילים מדאורייתא, פה החמירו. אם כן, כמובן עכשיו השאלה היא בכיוון ההפוך. אם התקינו על הספק, אז למה לא תקנו גם במקום שאין מכניסים בו חמץ? כאילו, איך הגענו לחילוק הזה בין מקום שמכניסים בו חמץ ומקום שלא מכניסים בו חמץ? ומה נפשר? אם לא מחמירים על הספק, אז לא צריך לבדוק בכלל. ואם כן מחמירים, אז למה לא מחמירים גם במקום שלא מחמירים? איך הגענו להגדרה הזאת של מקום שמכניסים בו חמץ? זו השאלה בעצם, השאלה המרכזית, המהותית, על החלק השני של המשנה. כמובן, השאלה השלישית היא ביחס בין שני החלקים. שאלנו על החלק הראשון, למה הזכירו דווקא את הדינים האלו? העיתוי והנר. שאלנו על החלק השני, למה הקדימו מקום שאין מכניסים בו חמץ, ולמה בכלל יש את החילוק הזה? השאלה השלישית היא באיזו מידה יש קשר בין שתי ההלכות האלו. או שבמקרה הובאו יחד. אתן לכם דוגמה של השאלה הזאת. האם צריך ביטול על מקום שאין מכניסים בו חמץ? מצאנו במשנה שלנו חילוק בין מקום שמכניסים לא מכניסים. החילוק הזה מובא בקשר לבדיקת חמץ. זה דווקא או לאו דווקא. מה קורה אם בן אדם יש לו ברשותו רק מקומות שאין מכניסים בו חמץ? הוא צריך לבטל, לא צריך לבטל. אלו השאלות הבסיסיות שיש בקשר למשנה. אוקיי. מעבר למשנה, בואו נגיע עכשיו לשאלות הבסיסיות ביותר בקשר לבדיקת חמץ. השאלה העיקרית היא, האם מדובר בדין דאורייתא? ופה אנחנו צריכים לפצל את השאלה לשני חלקים. האם מדובר בדין שמקיים מטרה דאורייתא? האם יש קיום מדאורייתא? והשאלה השנייה היא, האם יש חיוב מדאורייתא? גם אם מקיימים משהו, זה לא אומר שיש חיוב. השאלה של הקיום היא שאלה יותר פשוטה. עיקר השאלה תהיה שאלת החיוב. אבל בואו נתחיל קודם כל עם שאלת הקיום. זה היום, ומחר אם ירצה השם נגיע לשאלת החיוב. טוב, מה נראה לכם? יש קיום של דין דאורייתא בבדיקה? או לא? האם משתמע משהו מהגמרא? יש פה הרבה גמרות מאוד חשובות, אבל אחת מהן זה בדלת עמוד ב'. בואו נסתכל, יש שם שאלה האם אישה נאמנת על בדיקת חמץ. בדרך כלל לא נאמנת על דיני דאורייתא. אומרים, כמה שמלן, כיוון בדיקת חמץ מדרבנן הוא, לכן מאמינים לאישה. למה מדרבנן? דמדאורייתא בביטול בעל מסגלן. לכן הם נאו רבנן בדרבנן. מדאורייתא מספיק לעשות ביטול, לכן כל הצורך פה מדרבנן וזהו. דווקא מהגמרא הזאת משתמע שבדיקה יכולה לעשות משהו מדאורייתא. איך רואים את זה? כי הגמרא אומרת שבדיקה מדרבנן כי יש ביטול. אם אין ביטול, משתמע שבדיקה תשיג משהו מדאורייתא. הגמרא לא אומרת מה? וזה כבר הדיון של הראשונים. אם אומרים שמעיקרון הבדיקה יכולה להשיג משהו מדאורייתא, מה המשהו הזה יכול להיות? מה? זה מה שרש"י אומר, תכף נגיע לזה. הרטב"א אומר שזה קיום של תשביטו. בואו נראה את הרטב"א בעמוד 3. הרטב"א על הגמרא אומרת, ולאו למה מדביקה לא היה הלא אבי מדאורייתא כלל. תעבד הילדת, כי תחי, כתב רחמנא תשביטו שאור מבתיכם, אינו לשון ביטול ממש כפשוטו, או כתרגומו, אלא לשון ביאור, שיבהרנו מרשותו. זה עיקר הדין של תשביטו. בדיקה עם ההעברה שיש אחר כך, זה קיום של תשביטו. כאמור, כפי שטובי אמר רש"י, על המשנה הסביר אחרת. מה רש"י אמר? בודקים, רש"י אומר בודקים, שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא. רש"י לא מדבר על הקיום של העשה, הוא מדבר על ההימנעות מלעבור על הלא תעשה, לא תעשה עם שני לא תעשה, בל יראה ובל ימצא. יש פה משהו מאוד מעניין ברש"י על המשנה. שמתם לב? בסדר של הרש"י. מה דברי המתחה של הרש"י הראשון על המשנה? לאור הנר, נכון? מה דברי המתחיל הבא? בודקים. מה מופיע קודם במשנה?
בודקים.
מעניין מאוד, לא? נו, יש לכם תשובה? רוצים לשמוע תשובה? אז זהו, לשמוע תשובה? זה רק דרך השיעור, נגיע לתשובה, אני רוצה לשם. בכל מקום, אנחנו מדברים כאן על שני דברים שונים. קיום של תשביטו והימנעות מבל יראה ובל ימצא. ופה יש שאלה מאוד פשוטה, וזו השאלה שאנחנו נדון בה היום, שאלה שהרחיבו בה הראשונים והאחרונים, איך בדיקה מועילה להימנע מבעל יורה או בעל יימצא? מה הפירוש של השאלה? הלא הוא לא מוצא את הכל. אם הוא לא מוצא את הכל, למה הוא לא עובר על בעל יורה ובעל יימצא? ופה יש תשובות שונות. אנחנו בעצם נתחיל מהתשובה הכי חיצונית לתשובה הכי עקרונית. וזה דברים מאוד בסיסיים בקשר לאיסור בעל יורה ובעל יימצא והבנת בדיקת חמץ. כן.
האם יש קיום בהימנעות או ממש לא?
יש קיום של זה שנמנית מהאיסור. לזה אני קורא קיום. אני קורא לו סמנטיקה, כן. אוקיי. השגת משהו, זה הישג, כן. זה קשור למה שנדון כרגע. אוקיי. אז קודם כל, הבעיה הזאת יכולה להסביר לנו את הרמב״ם. יש ברמב״ם, מקור השני בעמוד 3, גרסה מאוד מעניינת של הכסף משם. אנחנו לא גורסים ככה, אבל הרמב״ם, פרק ב' הלכה ב', שואל ככה, ומהי השפטה זו האמורה בתורה? מה זה תשביט? אומר הרמב״ם לפי גרסת הכסף משנה. היא שיסיר החמץ ידוע לו מרשותו, ושאינו ידוע, יבטלו בליבו, וישים אותו כאפר. מסביר הכסף משנה, ומשמע מפשט לשון רבנו, דמידרייתא תרתי בעינן ביור וביטור. כסף משנה הבין מגרסתו ברמב״ם, זה באמת מובן, שצריך שניהם מדאורייתא. מי שיעשה בדיקה ולא יעשה ביטול באמת, הוא לא יספיק. הוא לא יספיק כי נשאר שם חמץ. אבל זה מאוד מחודש. רוב הראשון, וכך משתמע מרש"י, הבינו שבדיקה לבד תספיק. השאלה היא למה. אז הר"ן, הוא כתב פה קטע מאוד ארוך, אנחנו עוד נתייחס לכל החלקים האלו בר"ן, והוא פה קבע יסוד. הוא אמר, התורה סמכה על החזקות. יש פה חזקה, שמי שבדק מצא, וסומכים על החזקה הזאת. ולכן אתה לא עובר על האיסור. השאלה שצריכה להישאר, שנדון בה היום היא, אז מה? בן אדם שבדק, ולא מצא, אבל יש, למה הוא לא עובר על האיסור? אז פה כאמור, יש בעצם ארבע תשובות. ואנחנו נתחיל מהכי פחות עקרוני, להכי הרבה עקרוני. אפשר לומר בעצם שמי שנשאר לו חמץ הוא באמת עבר על האיסור. אבל מה? מותר לו לסמוך על החזקה. מי שאכל משהו שיש בו הכשר והוא טרף, הוא עבר על האיסור. אבל מותר לו לסמוך על זה. בן אדם שעשה בדיקה, מותר לו לסמוך על זה. אם יישאר שם חמץ, הוא באמת יעבור. זה כמו רוב, סומכים על הרוב, סומכים על החזקה. אוקיי. אפשר לומר משהו קצת יותר עקרוני. וזה מה שמופיע ברבינו דוד, וגם אחרים אמרו את זה. רבינו דוד אומר, וזה פה בדף ב', כאמור רבינו דוד, תלמידו של הרמב"ן. הוא אומר, אחרי הבדיקה אומרים, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. מה שגזרו על עיקר בדיקה שאינה אלא מטעם זה, ולא משום בעל יורה, שאם דעתם לומר שאין אדם יוצא מידי איסור בעל יורה אלא בביטול, זה ודאו אינו. שהבדיקה מוציאתו מידי איסור בעל יורה ובעל יימצא מאחר שבדק כפי כוחו, שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. התורה ניתנה לבני אדם. מה אפשר לצפות מבן אדם שיעשה מעבר לעשיית בדיקה? אם עשית בדיקה, עשית מה שהתורה ביקשה, וזהו. אפשר אפילו להשתמש במונח אונס. אם נשאר לך חמץ אחרי שבדקת ועשית מה שהיה אפשר לצפות ממך, אתה שוגג, אתה אנוס, ולכן אתה לא עובר על האיסור. בעצם ההבדל בין ההסבר של רבינו דוד וההסבר הראשון הוא שבעצם לא רק שמותר לך לסמוך על זה, אלא שאתה לא עובר איסור כי עשית מה שיכולת לעשות. אחרי השאלות, אנחנו נראה שתי תשובות נוספות. והמכנה המשותף של התשובות הנוספות היא שאומרים משהו יותר מזה. לא רק שהנה עשית מה שיכולת, אלא שעל ידי עשיית הבדיקה שינית משהו. זה מה שאתה בשאל לפני כן, אתה מעשה את הוצאה. שינית משהו, זה לא רק עשיתי מה שיכולת, שינית משהו ובכך אינו ביסור. זה לא שיש איסור אבל אתה לא עובר על האיסור. אין איסור. אחרי בדיקת חמץ אין איסור. ותכף ניכנס לזה ולא נעבר את זה. כן.
לפי הרבים דוד, אנחנו לא צריכים להיות מלכי השרת לאומר בחיתור.
זה שאלה אחרת. התורה קבעה שצריך לעשות בדיקה. זה מה שהתורה ציפתה, היא לא ציפתה ביטור. אפשר לשאול למה זה, הוא דן בזה, זה מה שאומר, כן.
מה
נפקא מינן
יש, אם יש איסור אבל...
ייתכן שאין נפקא מינן. אולי חמץ שעבר עליו הפסח.
אז מה ההבדל?
האם בן אדם עבר איסור או לא? זה הבדל מאוד גדול.
אבל לפי...
טוב, אתה רוצה נפקא מינן? בסדר. מי שכדי שישה על מנת שלא עבר איסור כשעשה בדיקה, בסדר? אז בואו נדבר עכשיו על הגדרת... האיסור. אז פה אפשר לומר שני דברים. דבר ראשון שאפשר לומר זה ככה. האיסור חמץ שייך רק לחמץ שבן אדם לא ניסה לבאר. זאת אומרת, חמץ שניסיתי לבאר, גם אם הוא קיים, אני לא עובר עליו. לא, לא שאני לא עובר עליו כי מרחמים עליי. זה לא סוג החמץ שעוברים עליו. מאיפה אני יודע את זה? בעצם זה דבר שהרי תוספות חידש. מאיפה הוא הוכיח את זה? יש גמרא בדף חפצת המדבר שמדברת על מי שפודה חמץ מהקדש בפחה. השאלה היא אם יש מילה או אין מילה. מקשה תוספות, מה זה יש מילה או אין מילה? איך אפשר לפתות חמץ בפסח? זה חמץ! אז הוא אומר תוסף בסוף חפתת המדבר, ומכאן מוכיח רי, שהמשהה חמץ בפסח, ודעתו לבערו, אינו עובר באותה שהייה. והיא אמרת עובר, עקעתי המימה לרבי יוסי, המיד כשיבדה אותו הוא שלו. ומוד רבי יוסי דשלך היא התאורה, אבל ודאי לא עבר. הוא אומר, אם פדיתי חמץ, כדי לשרוף אותו, אני לא עובר. מה ההסבר לזה? אומר בסוף דבריו תוספות, וטעם המשום, דלא יראה ניתק לעשה, ולכך אינו עובר כשמבערו לבסוף. אומר, בעצם, המטרה היא תשביטו. אפשר אפילו לחדד את זה יותר. למה יש בעל יראה ובעל ימצא? כי רוצים ש... שתשביטו. אז אם אני מתכוון להשביט, אני לא עובר, מה איסור? וזה לא רק תוספות. זה משתמע מרש"י בכמה מקומות. איפה רואים את זה? בואו נסתכל כדוגמה ברש"י בדף עמוד ב'. זו אחת מהסוגיות המאוד חשובות בקשר לדיני חמץ ובל יראה ובל ימצא. אנחנו מתחילים להגיע לזה בשבוע הבא. חלק ממש התחתון, אחרי הנקודתיים. אמר רב יהודה, אמר רב, הבודק צריך שיבטל, מה הייתה אמה? הנה אם יש פירורין הלוך שיבי. פחיתם מכם דמינת ולאגב בית החשיבי. רגע, ואתה מבחינת שיבטל, אתה מבחינת. בסדר, עשיתי. ובני בלב אמר רבא שבע שורות מהסוף גזירה שמה ימצא גלוסקה יפה ודעתי עלויה. אולי הוא ימצא איזה עוגיה יפה והוא ירצה להשאיר. למה והוא ירצה להשאיר? רש"י אומר ככה, ודעתו עליה חשובה היא בעיניו וחס עליה לשורפה ומשהה אפילו רגע אחד ונמצא עובר עליו בבעל רבא ימצא. מתי הוא עובר על העירה? מתי? כשהוא מחליט לעשות. אם הוא מוצא ורוצה לשרוף, אין בעיה. וכך משתנה גם ממה שבזיין המדלת, דבר מטרו כיוון דייסור דרבנה למעלה, דמי שעברו חמש, אסור וחמץ, זה דבר הכל גדור היית, נמי ואינו שלו, ולא מנתו לבט לבדו, וכיוון דחס עליה או משהו לפורטה, עבר עליה. משתנה שהוא עובר רק כשהוא מחליט לעשות. וכך הסביר הכסף משנה את שיטת הרמב״ם, בוא נסתכל, בפרק ג' הלכה אחרת. הגמרא מביאה הלכה, מי שמוצא חמץ ביום טוב, בחג, הוא לא יכול לשרוף. אז מה הוא עושה על זה? כופין עליו כלי. רוב הראשונים הבינו, מה זה כופין עליו כלי? אם ביטלת לפני הפסח, אז קיימת את הדין דאורייתא. עכשיו מצאת החמץ. צריך לבאר את זה מדרבנן, נכון? אז מדרבנן שמים כלי ואחר הפסח אין בעיה. הרמב״ם מבין אחרת. הרמב״ם מבין שזה הדין גם אם הוא לא ביטל. פרק ימל על חד חד בסוף עמוד 3. לפי כך אם לא ביטל קודם 6 שעות, ומשש שעות הוא למעלה מצא חמץ שהיה דעתו עליו, והיה בליבו ושכחו בשעת הביאור ולא ביארו, הרי זה עבר הלא יראה ולא ימתן. שהרי לא ביאר ולא ביטל. ואין הביטול התאמור אין לו כלום, לפי שאינו ברשותו. ואם יצאו ביום טוב, כופה עליו כלי עד לערב ומבערו. כולם מקשיב, מה זה כופה עליו כלי? זה דין דאורייתא. צריך לעשות משהו. אומר הכסף משלנו, אין בעיה, למה? עמוד 4 למעלה. כיוון שרצונו היה לבערו, אלה שחכמים עשרו, בגלל שזה חג, אינו עובר עליו, ולא אמרה תורה בעל יראה ובעל ימצא, אלא כשברשותו היה לבערו, ואינו מבערו, אבל אם היה אנוס, זה לא, וזה אנוס. בעצם, מי שרוצה לבער ולא יכול, לא עובר על איזו גרוע. ובעצם, אפשר לסכם כך, אפשר לומר ככה. בעצם, בדיקה זה כמו ביטול. איך בדיקה כמו ביטול? לפי זה.
כי זה השתדלות שאתה רוצה...
כי זה מראה...
רוצה לשלם.
שהוא רוצה ל... שהוא לא רוצה את זה, נכון?
כן.
זה לא השתדלות, בביטול אין שום השתדלות. כל ההשתדלות זה רק להראות את דעתו, כמובן צריך גם לשרוף, כי אם אתה בודק ולא שורף, אז זה מראה שאתה לא רציני, נכון? אבל כל מה שאתה עושה בעצם מראה שאתה לא רוצה, וזה מספיק. וזה קשור כמובן, הקישור הזה של תוספות, קשור לפסוקים. התורה אומרת, שמות פרק בבית בעמוד 4, שבעת ימים מצאו תוכלו, אך ביום הראשון תשבית לסור מבתיכם, ובסוף פסוק יוטט, שבעת ימים סור לא ימצא בבתיכם. לא ימצא, כי יש ביתה, וזו המטרה. זה ההסבר שיש, שוב, לכאורה נאמר לפי תוספות, נכון? איך בדיקה יכולה לעזור לנו, כי אתה מראה שאתה רוצה להשפיט. שאלות על זה, ואז נגיע להסבר הרביעי. וזה המעניין ביותר, וזה חשוב מאוד לראות. וזה ההסבר של הר"ן. הר"ן חולק על תוספות בדף כ"ט. חולק על הראיה. מי שמעוניין יכול לראות את זה בעמוד 4, וראיה לעצור אינני מכיר. וכך מובן שהוא מסביר את כל העניין הזה לגמרי אחרת. לא לגמרי אחרת, אבל אחרת. לפני שנגיע לרם, בואו נראה את הדברים בצורה פשוטה במרם חלב. מרם חלב זה אחד מהראשונים על מסכת פסחים, אין לנו אותו הרבה, על הרבה מסכתו. הוא אומר ככה, הילקח, אי בדק, אף אגב זה לא בתיו, אי השתקף, אי השתקח, חמץ, בזמן יסירו, לא עבר עליו למפרע. דלא חי ורחמנה, עמי דלא ידע. זה חידוש, וזה דיון בראשונים. אנחנו נשים את זה על השולחן היום. יש ראשונים שהבינו שאין איסור חמץ על חמץ שהוא לא יודע שקיים. אז פה אפשר לומר את זה בשני דרכים. אין איסור על חמץ שהוא לא יודע, אם הוא לא יודע, או אין איסור על חמץ שהוא לא יודע אם ניסה למצוא ולא ידע, ולא מצא. מה זה לא יודע? האם מספיק לו לא יודע שהוא לא יודע? או צריך שהוא ניסה למצוא ולא מצא וזה חמץ לא ידוע. אפשר לומר חמץ שהוא לא יודע או חמץ שהוא לא ידוע. וכך אנחנו מוצאים בר"ן בכמה מקומות. בואו נראה את המקומות. ואז נחזור לסוגייתנו בר"ן. בואו נתחיל עם הר"ן בג' עמוד א' בדפי הרי"ף. כפי שראינו, הגמרא דנה בצורך בביטול. נכון, הבודק צריך שיבטל. והגמרא שאלה, מה הייתה אמה? למה צריך ביטול אם יש בדיקה? הר"ן מרחיב בזה בג' עמוד א' בדפי הרי"ף, דברי המטבל, מה הייתה אמה? כלומר, כיוון שבדק ובדיקה מהן ימידה ראיתה, כמו שכתבנו למעלה, למה צריך שיבטל? שהרי אפילו נשאר לו חמץ בביתו, כיוון דאינו יודע אותו, אינו עובר עליו. ושוב, הר"ן מדבר על מצב שהוא בדק. לא יודע אם הוא לא בדק. אבל אם הוא בדק ולא מצא, הוא לא עובר. ואם רוצים להכיר את המקור בגמרא, יש מי שלמד פסחים, פסחים ומכיר את המקור הטוב ביותר בזה, לזה בגמרא? משהו כזה, שלום רשוס, משהו אחר. בדף חוף א', בואו נסתכל בדף חוף א'. הגמרא שם מדברת, האם מותר לתת אוכל לחיה ובהמה בערב פסחים? חמץ. מה אומרת שחיה, אולי יותר טוב לתת לחיה, כי החיה מצען עליה. היא מסתירה את האוכל. אז מה? מה אתה עושה לך? היא מסתירה את האוכל. אומר הר"ן, חידושי הר"ן, בסוף עמוד 4, ביטן החיה די משאריה מי את מצען עליה. כלומר, ולא מצי עבר. דדילמה לא משאריה. אני לא אכפת לי שהוא משאריה. והיא משאריה, מצען עליה. והבא לי כחמץ, שנשאר בביתו לאחר בדיקה שאינו עובר עליו. למה? כי הוא לא רואה את זה. הוא לא מוצא את זה. הוא אומר את זה שוב, בסוף הקטע. הר"ן הזה מאוד דומה למה שראינו בתוספות בדף חפטץ. אבל יש הבדל מאוד מאוד חשוב. וזה ההבדל שאני רוצה להתמקד בו. תוספות בדף חפטץ אמר שאתה לא עובר על חמץ אם אתה רוצה לשרוף אותו. הר"ן מדבר על משהו אחר. אתה לא עובר על חמץ אם אתה לא מוצא אותו. ואני רוצה להשוות ללשון של המחילתא דרשב"י בסוף עמוד 5. יש דין בגמרא שאם נפל מפולת על חמץ, יש חמץ ונפל על זה בית, האם צריך להוציא את החמץ מתחת למפול? אז הגמרא אומרת שאם אי אפשר להשיג את זה, לא צריך להוציא, יבטל בליבו. מהגמרא משתמע שהוא צריך לבטל, אבל לא צריך בדיקה. מהמחילתא דרשב"י משתמע שמעיקר הדין אין איסור. למה? תלמוד לומר לא יימצא. את שמצוי לך אתה זקוק לבערו. את שאין מצוי לך אין אתה זקוק לבערו. אין בעיה בחמץ שלא מצוי לך. למה? מה המקור בפסוק? כתוב? לא יימצא. זה לא ש... אתה ניסית לברר, לא ניסית לברר. ברגע שחיפשת ולא מצאת, החמץ הזה נחשב מה? חמץ לא מצוי. חמץ לא מצוי. חמץ לא מצוי. ועל זה, אין איסור. אני רוצה להרחיב בזה קצת, בחידוש הזה, כי זה חידוש מאוד חשוב. כיוון שאני רוצה להרחיב, אתה צריך להרחיב את זה. החיוב הוא לחפש. מה שלא מצאת, בעצם אני אומר שהחיוב של בדיקת חמץ הוא מחויב מתוך הפסוק. כי הפסוק אומר לא יימצא. איך אני יודע שהחמץ זה דבר שלא יימצא? אני מנסה למצוא. ומה שלא מצאתי, לא נמצא. לא מצוי. ואני חושב שאפשר ללמוד על הרעיון הזה מכמה מקומות. בואו נתחיל עם הגמרא בדף זין עמוד ב'. ותראו למה אני בונה על הגמרא בדף זין. הגמרא שם בסוף, נקודתיים, חמש תשעות מהסוף. על הדין של המשנה על האור נר. הגמרא שואלת, אז בנה אני מילי, מאיפה ידוע שצריך נר? אמר רב חיסדא, למדנו מציאה ממציאה ומציאה מחיפוש וחיפוש מחיפוש וחיפוש מנרות ונרות מנר. יש פה קישור בין פסוקים. מציאה ממציאה, כתיב החשיבת אם ימצאו לא ימצא בבתכם, כתיב התם יחפש בגדול החל וקטן קהילה וימצא. אוקיי. ומציאה מחיפוש, יודעים מה זה מציאה מחיפוש? דידה, כתוב בפסוק ויחפש וימצא. וחיפוש מנרות. תכתיב, והייתי יחפש נר ירושלים בנרות. ונרות מנר, נר אלוקים נשמת אדם וכו'. אוקיי. מה הפסוק שהוא המקור לבדיקת חמץ לפי הגמרא הזאת? מה הפסוק שהוא המקור לבדיקת חמץ לפי הפסוק הזה? לפי הגמרא הזאת. מה? לא יימצא. כתוב לא יימצא, זה המקור לבדיקת חמץ. עכשיו, מציאה, זה על ידי נר. מציאה, 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 חיפוש, חיפוש מנרות, נרות מנר. בעצם פה רואים שהגמרא הניחה שהיסוד לבדיקה זה בא להימצא. ומי בנה על הגמרא הזאת? רש"י. רש"י, איך אתה יודע?
בבית
הרמב"ם. מה יש בבית הרמב"ם?
צריך בדירה כדי שלא יעבור ארבע.
שלפני שהוא הסביר שבודקים משום בל ימצא, הוא הביא קודם? לא עולה. בגמר מפרש טיימה. הוא הפך את הסדר של המשנה. רק אחרי שאתה מבין מספיק טוב מה זה לא ענר, אז תוכל להבין מאיפה אני יודע שבודקים משום בל ימצא. זה לפי רש"י. אבל הר"ן למד את זה ממקום אחר. בואו נסתכל בר"ן באלף עמוד אלף. מאיפה הר"ן למד את היסוד הזה, שרק חמץ מצוי, שבל יראה ובל ימצא יש רק בחמץ מצוי? בואו נסתכל בר"ן, דבר המטרל אלה, באמצע ממש באמצע. הוא אומר, שמא תאמר למפרע עבר עליה, אולי הוא עובר למפרע כשהוא מוצא את החמץ בחי. לטה, שערי שמחה התורה על החזקות. זה היסוד של הר"ן, מאיפה הוא יודע את זה? וכל שבדק אותן מקומות שרגיל להימצא בהן חמץ, יצא ידי חובתו. מה הר"ן מנסה להוכיח כאן? נו. וכל שבדק אותן מקומות שרגיל להימצא בהן חמץ, יצא ידי חובתו. נו, מה הוא אומר כאן? ואז הוא אומר שוב, ארבע שורות אחר כך, אחרי הנקודה. ונמצאת, אתה אומר, לפי דעת זה, שהתורה שאמרה תשביתו, היינו או בביטול או בבדיקה או ביור. והיינו בחמץ ידוע. או מפני חשש מקומות שהוא רגיל להימצא בהם. נו, מה הר"ן אומר?
יש חזקה שאתה נמצא?
איך הר"ן יודע שסומכים על החזקות? מה? פה, איך הוא יודע שדין בדיקה בנוי על זה שסומכים על החזקות? שצריכים לבדוק רק מקומות שרגיל להימצא בהם. למה? גם הוא שאל את השאלה, מה התשובה? התורה פה סומכת על החזקות. רק במקום שאמור להיות מצוי, שרגיל להימצא בהם, המשנה משתמשת בלשון, מקום שמכניסים בו חמץ. הר"ן משתמש בלשון? מקום שרגיל להימצא בהם. למה הוא משתמש בנוסח הזה? כי כך הוא מסביר את הדין. למה דין בדיקה מוגבל רק למקומות שמכניסים בהם חמץ? כי רק זה מקום ש... מצוי. ולכן שם מכניסים. ולכן הדין הראשון שהמשנה מביאה זה שלא צריכים לבדוק מקום שאין מכניסים בו חמץ. למה? כי זה מלמד אותך על עצם היסוד. מקום שאין מכניסים שם חמץ, לא צריכים לבדוק. זה הדין הראשון, כי זה מגלה את כל היסוד של הבדיקה. בעצם לבדוק את המקומות שמצוי, כי זה כל יסוד האיסור. איפה יש איסור? במקום שזה מצוי. ולכן בודקים מקומות שזה אמור להיות מצוי. ואחרי שבדקת במקומות שזה מצוי, זה לא מצוי. כשזה לא מצוי, אתה לא עובר על הפעם עם הצד. זה עקרוני, זה לא... אני שוגג, אני אונס, אני זה, ניסיתי, לא ניסיתי. עשיתי בדיוק את מה שאני צריך לעשות. לחפש את המקומות שהוא אמור להיות מצוי להם. יש רק שאלה אחת שנשארת כאן, בר"ן. ואני רוצה לחדד את זה כי זה יעזור לנו להמשך. שוב, בוא נעזור. שערי שמחה תורה לחזקות. וכל שבדק אותן מקומות שרגיל להימצא בהם, יצא ידי חובתו, נכון? הבנתם את זה? ואז הר"ן מוסיף איזה משהו. ואין לו לחוש לכיכר בשמי הקורא. למה הוא מוסיף את המקרה הזה של כיכר בשמי קורא? מי שמכיר יודע, מי שעוד לא מכיר שישים את זה פה. כי אתם תראו את זה שוב ואתם תבינו למה הוא מוסיף את זה. וכל זה, אמת השם, נעשה מחר. כשנתחיל את החלק הגדול של הסוגיה, זה החלק הקטן. החלק הגדול זה פחות במקורות, אבל זה יותר בזה, זה החיוב. היום דיברנו על מה שאתה משיג על ידי בדיקת חמץ. היום נתחיל לדבר האם יש חיוב של בדיקת חמץ, ואם כן, למה? וזה רש"י ותוספות, רש"י הפסוקה הראשונה למסכת, וזה, ונתחיל לראות, וזה ייקח לנו קצת זמן, כי זה קצת מסובך וזה, ונראה מה נספיק, ושבוע הבא ביטול. בדיקה וביטול.